שלום וברכה, מסכת תענית דף כ"א. אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אחרי שהגמרא הזכירה בדף הקודם שכי רעוע הוא דבר מסוכן, מביאה הגמרא את הסיפור הבא. אילפא ורבי יוחנן אבו גרסה באורייתא, הם היו חברותא וישבו למדו תורה. דחיקא להו מילתא טובא, מצבם הכלכלי לא היה טוב, הם היו עניים. אמרי, אז הם אומרים אחד לשני, ני קום ונייזל ונייבד איסקא, נקום ונלך ונעשה עסקאות, נהיה סוחרים ונקיים בנפשין. ונקיים בעצמנו את מה שכתוב, נקרא בפנים, אפס כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך אדוני בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. ופשט הפסוק מדבר על ברכה שלא יהיה אביון בקרב הארץ, אבל הם דרשו את הפסוק אפס כי לא יהיה בך אביון, דהיינו, בך בעצמך שלא תהיה עני. אז לו הלכו, ותווי תותי גוד הרעייה, והתיישבו תחת כותל רעוע. וכנראה שהם לא שמו לב, כי אם היו שמים לב, הרי ברור שזה אסור. הבו קקר חריפתא, הם פותחים לעצמם אוכל, מתחילים לאכול, בינתיים, עתו תרי מלאכי השרת, מגיעים שני מלאכים, שמי רבי יוחנן, ורבי יוחנן שומע את שיחת המלאכים, דאמר חד לחברי, שאומר מלאך אחד לחבר שלו, נשדי עליו היי גודה ונקטלינו. נפיל עליהם את הכותל הרעוע הזה ונהרוג אותם, והסיבה שמניחים חיי עולם הבא ועוסקים בחיי שעה, כי הם עוזבים את התורה ומתעסקים עם סחורה שזה העולם הזה. אמר לאידך, עונה לו המלאך השני, שבקינו, תעזוב אותם, למה? דאיקה באוחד, דקיימה לישתה, שאחד מהם עתיד להתגדל ואין זמנו למות. ואומרת הגמרא שרבי יוחנן שמע את שיחת המלאכים, אבל אילפא לא שמע את שיחת המלאכים. אמר לרבי יוחנן לאילפא, שמע מר מידי, האם שמעת משהו? אמר לי, עונה לו אילפא, לא שמעתי שום דבר. אמר רבי יוחנן לעצמו, מדשמי אנה ואילפה לא שמע, שמע מינה לדידי קיימה לישעתה. שמזה שאני שמעתי את שיחת המהלכים, זה אומר שהם מדברים על זה שאני צריך לחזור לתורתי. כי אני זה שעתיד להתגדל. אמר לרבי יוחנן, לאילפה, איהדר ואוקי בנפשי, אני חוזר ללמוד תורה ואני אקיים את מה שכתוב, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. הוא מספר את הגמרא שאכן רבי יוחנן הדר, חזר ללמוד תורה בעניות, אילפא לא הדר, אל הלך לעשות סחורה. הוא מספר את הגמרא שעד דעת האילפא, עד שבא אילפא מהמקום שהוא הלך שם לסחורה, מליך רבי יוחנן. מינו את רבי יוחנן להיות ראש הישיבה עליהם, ואומר רש"י, מנהג הוא שמישהו ראש ישיבה, היו מגדלים אותו משלהם ומאשרים אותו, כמו שאומרים לגבי כהן גדול בספרה ובמסכת יומא, שכתוב והכהן הגדול מאחיו, שמגדלים אותו בממון ממה שיש לאחיו. וכשאילפה חוזר, אמרו לו, אנשי המקום לאילפה, אי עטיב מר וגריס לא הווה מליך מר. אם היית יושב ועוסק בתורה, היינו ממליכים אותך כמו שעשינו לרבי יוחנן. אומר רש"י, כי אילפה הווה גמיר תפי מרבי יוחנן. הכוונה שהוא היה יותר מוכשר ממנו, אז אם שניהם היו נשארים, אילפה היה הופך להיות ראש הישיבה, כי הוא היה עדיף על פני רבי יוחנן. אזל הלך אילפה, תלה נפשי באסקריה דספינתה, טיפס על כלונס עץ ארוך שתקוע בלב הספינה, שמניחין עליה מכסה שקוראים לו וילון בלעז, ורשי כמובן מתכוון לתורן הספינה שיש עליו מפרס. אז אילפא עולה, תולה את עצמו על זה ומכריז, אמר, אי איקה דשאי לי במתניתא דרבחיה ורבי יושעיה, ולא פשיטנה למימתניתין, נפילנה מאסקריה דספינתה וטבענה. כלומר, הוא רצה להראות שלהם שאף על גב שהוא היה עושה עסקאות והיה סוחר, עדיין הוא למד תוך כדי, והוא עדיין יותר טוב מרבי יוחנן. ולכן, אם יש מישהו שיבוא וישאל אותו, על דין שנזכר בברייתות של רב חייא ורבי יושעיה, שהם היו מסדרים את המתניתא, את הברייתות שלהם, על פי רבנו הקדוש שהיה רבם, ואני לא אמצא את הדין המקביל במשנה, אז אני אפול מהתורן של הספינה ואני אטבע. מספרת הגמרא, שעתה הוא סבא, הגיע איזה תלמיד זקן, תנה לי, כלומר, שאל לפניו את הדין של הברייתא הבאה. האומר, תנו שקל לבני בשבת, מסביר רש"י, מי שמת והניח ממונו ביד איש נאמן, ואמר לאותו איש, תנו שקל שזה חצי סלע לבני להוצאה בשבת, הכוונה במהלך שבוע. אבל זה לא מספיק להם, כי והם ראויים לתת להם סלע. שיש לאותו אדם שמת בנים הרבה, ולכן הם לא מסתפקים במהלך השבוע מפחות מסלע. לשם פרנסתם, אז הדין שנותנים להם סלע. והסיבה לדבר, כי אם היה בדעתו של זה שהוריש שלא לתת להם אלא שקל, אז הוא היה מצווה באופן הבא, שאל תתנו להם אלא שקל. וזה שהוא נקט בלשון של תנו להם שקל והוא לא אמר תנו סלע, זה רק משום שהוא רצה לזרז אותם שהם לא יהיו עצלנים. כמו שמסבירה הגמרא בכתובות, שהוא אמר את זה כדי לזרזן במסע ומתן, כדי שיתריכו וילמדו דרך ארץ וירוויחו. אבל, ואם אמר, אל תיתנו להם אלא שקל, אז במקרה כזה אין נותנים להם אלא שקל. ואפילו שזה לא מספיק להם לפרנסה השבועית שלהם. ואם אמר לפני פטירתו גם את המשפט הבא, שבמידה ומתו הילדים שלו, אז ירשו אחרים תחתיהם, אז במקרה כזה, בין שאמר תנו, בין שאמר אל תיתנו, אין נותנים להם אלא שקל. הוא מסביר רש"י, כי הוא גילה בדעתו שהוא לא רוצה לתת להם אלא שקל בשבת, דהיינו תקציב שבועי, כדי שאם הם ימותו, אז יישאר משהו לאחרים שירשו תחתיהם. אז שאלת אותו זקן, מה המקור לכך מהמשנה? אמר לי, עונה לו אילפה, המני כשיטת מי הברייתא הזאת, רבי מאירי, דאמר, מצווה לקיים דברי המת. הוא מסביר רש"י, שרבי מאיר אמר במסכת כתובות, מצווה לקיים דברי המת. שלולי כן, ודאי שהיינו נותנים להם את כל הראוי להם, שהרי כל הממון שלהם. וגם במקרה שהוא אמר שאם הם ימותו זה הולך לאחרים, הרי אין לאותם אחרים כלום בממון, אלא רק אחרי שהם ימותו. שאז אם יישאר איזשהו מותר, איזשהו עודף מהכסף, אז הם יזכו בו. אבל אם לא יישאר, הם לא יקבלו כלום. אלא מסביר אילפה, שזה שיטת רבי מאיר, שמתוך שרוצים אנו לקיים את דבריו של המת, שיהיה מצב שירשו אחרים תחתיהם, אז אנו מקמצים את הממון כדי שיהיה שם כסף שיישאר. וממשיכה הגמרא בסיפור ידוע על אודות כותל רעוע. אמרו עליו על נחום איש גמזו שהיה סומה משתי עיניו, גידה משתי ידיו, קיטה משתי רגליו וכל גופו מלא שכין, והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים, והסיבה כדי שלא יעלו עליו נמלים, שהרי אין לו ידיים, אז אם יעלו עליו נמלים הוא לא יוכל להעיף אותה ממנו. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע, ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו ואחר כך לפנות את הכלים. אמר להם נחום איש גמזו, בניי, פנו את הכלים קודם ואחר כך פנו את מיטתי, שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית אין הבית נופל. אז באמת פינו את הכלים ואחר כך פינו את מיטתו, ורק אז ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, שהרי ראינו שהבית לא נופל ואתה מובטח שהוא לא ייפול, אז למה עלתה לך כך? מה קרה לך שככה קיבלת? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. וככה הוא מספר להם, שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עמי מסוי ג' חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. כנראה פירות שזה דברים מתוקים. בא אני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי, רבי פרנסני. אמרתי לו, המתן עד שיפרוק מן החמור. אבל לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו. כי כנראה שאותו אני היה ממש במצב רע שהוא היה חייב לאכול מיידי. והוא לא יכול אפילו להמתין עד שנחום איש גמזו יפרוק את החמור. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יסומו, ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו, ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו תלמידיו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. שכמו שלמדנו, עדיף אם אתה צדיק לקבל את העונש בעולם הזה, ויהיה לך את כל השכר בעולם הבא. אומרת הגמרא, ועמי קראו לי נחום איש גמזו, דכל מילתא דה וסלקא לי, כל דבר שהיה קורה לו, אמר על הדבר הזה גמזו לטובה. הוא מספר את הגמרא, כועסו חכמנו מפורש. זימנה חדה, פעם אחת, באו לשידור ישראל דורון לבי קיסר. היו צריכים לתת איזה שוחד למלך, לשלוח לו מתנה. אמרו, והם שואלים את עצמם, מן יזיל, מי ילך? זה בכל זאת מסוכן. עונים, יזיל, נחום איש גמזו. למה? דמלומד בניסים הוא. שדרו בידי, אז שלחו בידיו, מלוא סיפתא דאבנים טובות ומרגליות. ארגז מלא באבנים יקרות ומרגליות כדי לתת לקיסר. אזל, הלך נחום איש גמזו, בת בהוא דירה. ישן באיזושהי אכסניה בדרך. בלילה קמו הנח דיוריי, קמו אותם אנשים מאותה אכסניה, ושקלינו לסיפתי, ולקחו את האוצרות מהארגז שלו, ומילונו אפרה. ומילאו את הארגז במקום זה בחול. כמעט ההתם, כשהוא מגיע לבית הקיסר, שרינו לסיפתא, אז העבדים של הקיסר פותחים את הארגז, חזנו ומה הם רואים? דמלו אפרה שהארגז מלא אפר. באה המלכה למקטלינו לכולו. אמר, כמחייכו ביהודי? רצה הקיסר להרוג את כל היהודים, כי הוא אמר, מה הם צוחקים עליי? ונחום איש גמזו כדרכו, אמר, גמזו לטובה. אז הנה הנס שקורא לו, אתה אליהו הנביא, אידמילי כאחד מניו, נדמה לגויים כאחד מהם, אמר להם, דילמה אפרה מאפרה דאברהם אבוהון הוא. אולי האפר הזה שהיהודים שלחו, זה מהאפר המפורסם שהיה לאברהם אביהם, דקיהה ושדי אפרה הוו סייפי, שכאשר הוא היה זורק את האפר, זה היה הופך לסייף, לחרבות, וכשהוא היה זורק גילי את הקשים, הוו גירי, זה היה הופך לחצים, דכתי, וכך רמוז בפסוק, בישעיה ייתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו. שהאפר הופך לחרב, והקש הופך לקשת. ומספרת הגמרא, שהו יחד המדינתא דלא מצו למכבשה, הייתה מדינה אחת שהקיסר לא הצליח לכבוש, בדקו מיני, אז לקחו מהאפר, בדקו את זה בקרב מולם וכבשוה. והצליחו לנצח בזכות זה את אותה מדינה. איילו לבי גנזי, נכנסו עבדי הקיסר לבית האוצרות של הקיסר, ומילו לסיפתי ומילו את הארגז של נחו משגמזו, אבנים טובות ומרגליות, ושדרו בעיקר הרבה, ושלחו אותו בכבוד גדול חזרה לישראל. כי עתו... כשהולך חזרה אנחנו משגם זו, ביטו בהודיורה. הוא הולך וישן באותו מלון שהוא ישן בהלוך. וכמובן, הדיירים של אותו מלון מאוד מופתעים לראות אותו. אמרו לי, מה יעיתית בהדח דאבדל אך יקר הכולהי? מה הבאת איתך לקיסר שעשו לך כזה כבוד גדול? ואת עצמם הם שואלים בשקט ואיך לא הרגו אותך? אמר לו, עונה להם אנחנו משגם זו, מי דשק לי מהכה אמתי להתם. מה שלקחתי מכאן, הבאתי לשם. אז הם מבינים שיש להם אוצר גדול תחת הבית. סתרו לדיריו, הרסו את הבית מלון שלהם, ואמתינו לבי מלכה. והביאו את כל האפר במסעיות לבית הקיסר. אמרו לי, היי אפרה דאי תיהכה מדידן הוא. האפר שנחו משגמזו הביא לך, זה האפר הזה הוא משלנו. בדקוה ולא השכחוה. בדקו את האפר שלהם ולא מצאו שזה אפר מיוחד, אלא זה אפר רגיל. וקטלינו להנח דיוראי, והרגו את אותם דיירים. ציטוט מהמשנה, איזו היא דבר, עיר המוציאה 500 רגלי, דהיינו 500 גברים בריאים נמצאים בעיר הזאת, ויש שם שלוש מתים במשך שלושה ימים, אז זה נחשב מגפה של דבר. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. עיר המוציאה 500 ו-1000 רגלי, דהיינו 1500 גברים בריאים, כגון כפר אקו, ויצאו ממנה 9 מתים בשלושה ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. אבל אם כמות המתים הזאת קורית ביום אחד או בדלת ימים, אין זה דבר. ואותו יחס גם בעיר קטנה. ועיר המוציאה 500 רגלי כגון כפר עמיקו, ויצאו ממנה 3 מתים בשלושה ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. הפכנו דף, אבל אם כמות המתים הזאת היא ביום אחד או ב4 ימים, אין זה דבר. ומספרת הגמרא, דרוקרת הייתה עיר שמוציאה 500 רגלי, היו שם 500 גברים בריאים, אהבה, ויצאו ממנה 3 מתים ביום אחד, וגזר רב נחמן ברב חיסדא תעניתה, כי הוא סבר שיש פה מגפה. אמר על כך רב נחמן בר יצחק, כמן, כשיטת מי הוא גזר תענית כרבי מאיר, דאמר. במסכת בבא קמא, בפרק כיצד הרגל מועדת, שהגמרא שם שואלת, איזהו שור טעם ואיזהו שור מועד? אז רבי יהודה אומר, כל שור שהעידו בו 3 ימים, והוא נגח כל יום, זה שור מועד. רבי מאיר לעומת זאת אומר, כל שהעידו בו 3 פעמים ביום אחד, והוא נגח 3 פעמים באותו יום, גם זה נחשב שור מועד. והגמרא מסבירה שרבי יהודה אומר, כתוב, או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום. אז מתמול זה 2, שלשום זה טרט. הרי ששור מועד זה אם הוא נגח במשך 3 ימים. רבי מאיר לעומת זאת סבר, שאם שור מועד ריחק נגיחותיו ונגח אחת ביום במשך 3 ימים, הוא חייב. אז אם קירב נגיחותיו שנגח 3 פעמים ביום אחד, לא כל שכן שזה מעיד שהשור הזה הוא שור מועד? כי נקודת המחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר, זה כיצד אנחנו יודעים מה הטבע של השור. רבי יהודה אומר שאנחנו צריכים רצף של כמה ימים כדי לראות מה הטבע של השור, ואם הוא נוגח במשך יום אחד, אולי זה מקרה. רבי מאיר לעומת זאת אומר, שגם בהתנהגות שהשור מתנהג במשך יום אחד, אנחנו יכולים לראות את הטבע שלו. אז אותו עיקרון גם לעניין מגפה, שרב נחמן ברב חיסדא אמר, כמו שיטת רבי מאיר, שאם אתה רואה שיש לך הרבה מתים, לא במשך כמה ימים, אלא ביום אחד, ודאי שזה מגפה מאוד חזקה. הוא מספר את הגמרא, אמר לרב נחמן ברב חיסדא לרב נחמן בר יצחק, לי קומר, לי תגבן, תקום מאיפה שאתה נמצא, תעבור דירה ותבוא לגור אצלנו. כי רב נחמן בר יצחק היה יושב בין אנשים לא חשובים כל כך, ולכן אומר לו רב נחמן ברב חיסדא, תעבור דירה ותבוא לגור איתנו, שזה אנשים יותר חשובים. אמר לי, עונה לו רב נחמן בר יצחק, תנינה, הרי שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו, שכן מצינו בהר סיני, שכל זמן שהשכינה שרויה עליו, אמרה תורה, נקרא בפנים, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר, גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. והדגש של המילה הוא, זה אומר שכל זמן שההר נמצא בגדולתו שהשכינה נמצאת עליו, אז היה הר סיני מכובד ומקודש, ואצור לצון ולבקר לראות שם. וכאשר נסתלקה שכינה ממנו, אמרה תורה, נקרא בפנים, לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל או ירו יירא, אם בהמה עם איש לא יחיה, במשוך היובל הם היעלו בהר. כך שכאשר נסתלקה השכינה, אין בעיה לעלות להר, וממילא מפה אנחנו יודעים שלא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו, כמו שהשכינה גרמה להר להיות קדוש, וממילא הוא עונה לו, אם אני אלך ואני אשב איתך במקום היותר מכובד, אין המקום מכבד אותי. נפתח סוגריים, רש"י מקשה. הפסוק הראשון שהבאנו הוא משמות ל"ד, והפסוק השני שהבאנו הוא משמות י"ט. ושואל רש"י, הרי הפסוק השני מדבר דווקא בלוחות הראשונות, ששם כתוב, במשוך היובל הם היעלו בהר. אז איך הפסוק הזה מדבר על השלב שנסתלקה השכינה, ודווקא הפסוק הראשון שמדבר על הלוחות השניים, הוא מדבר על השלב שהשכינה שרויה על ההר. מסביר רש"י שלא נסתלקה השכינה עד לוחות האחרונות שניתנו ביום הכיפורים, וכך שגם במשך כל ימות החורף שעסקו בני ישראל במלאכת המשכן, שעתה השכינה בהר, ומשם ניתנו כל המצוות בקולי קולות ולפידים ביום קבלת עשרת הדיברות. והשכינה המשיכה עד אחד בניסן, שאז הוא כאן המשכן, ורק אז נסעה וזזה השכינה מן ההר וישבה לה על הכפורת באוהל מועד. והפסוק שנאמר בלוחות הראשונים הוא מדבר על אותה שעה, והוא אומר שמותר לעלות בהר רק כאשר השכינה תרד ממנו. סגור סוגריים. הוא מביא הביתה דוגמה נוספת, וכן מצינו באוהל מועד שבמדבר, שכל זמן שהוא נטוי, דהיינו שהאוהל בנוי, אמרה תורה, נקרא בפנים, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. דהיינו שכל המחנה קדוש כל זמן שאוהל מועד נמצא בנוי, אבל הוגללו הפרוכת, אז הותרו זבין והמצורעים להיכנס שם. כי אז נסתלקה השכינה, ושוב זה מוכיח שלא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו. בשורה התחתונה, רב נחמן בר יצחק אומר לו, אני לא עובר דירה אליך. אמר לי, אז אומר לו על כך, רב נחמן בר רב חיסדה, איהכי, אם כך, נעיקומנה לגבי מר, אז אני אעבור דירה אליך. אמר לי, אז הוא עונה לו, מוטב יבוא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה, ואל יבוא מנה בן מנה אצל מנה בן פרס. הוא מסביר תוספות, כלומר, מוטב שיבוא גדול בן אדיוט, שהשווי של פרס זה רק חצי מנה, ואל יבוא מנה בן מנה. דהיינו, רב חיסדה הוא נחשב מנה, כלומר, הוא היה חשוב. אז רב נחמן שהוא הבן שלו, הוא מנה בן מנה. לעומת זאת, פרס שזה חצי מנה, היינו יצחק שהוא אבוה דרב נחמן, שהרי קוראים לו יצחק ולא קוראים לו רב יצחק. הוא מספר את הגמרא, בסורה הווה דברתה, היה מגפה דבר בעיר סורה, בשבבות הדרב לא הווה דברתה. ובשכונה של רב לא היה דבר. סברו מיני, אז היו אנשים שסברו שזה משום זכות דרב דנפיש, שהנס הזה קורה בגלל הזכויות הגדולות שיש לרב. אבל אז התחזלו בחלמה, הראו לאותם אנשים בחלום, רב דנפיש זכותי טובה, רב יש לו זכויות כל כך רבות, שהמילתא זוטרא ליה לרב, שהנס הזה קטן עליו. אלא למה קרה הנס הזה? משום ההוא גברא, בגלל אותו אדם, דשייל מרה וזבילה לקבורה. שהוא היה משאיל, מעדר, יאה, כלים כדי שניתן יהיה לקבור איתם את המת, ובגלל הזכות הזאת שהוא נתן דברים לקבורה, מדדו לו מידה כנגד מידה, ולא היה את מגפת הדבר בשכונה שלו. סיפור נוסף, בדרוקרת, שם של עיר, הוות דליקתה. הייתה שריפה, ובשבבות את רבונה לא עבד לקטה, ובשכונה של רבונה לא הייתה את השריפה. סבור מנה, אז היו אנשים שחשבו, בזכות הדרבונה דנפיש, שזה בגלל הזכויות הרבות של רבונה. התחזלו בחלמה, נראה להם בחלום, היי זוטרלה לרבונה, זה נס קטן על רבונה. אלא, למה לא הייתה שריפה? משום היא איתתה, בגלל אותה אישה, דמחממת תנורה ומשיילה לשבבותי. שהייתה דואגת שיהיה תנור חם, והייתה משאילה לשכנות שלה שהן היו עניות אחרי שהיא הסיקה משלה שהם יוכלו להשתמש בתנור, ולפיכך מדדו לה מידה כנגד מידה ולא היה שריפה בשכונה שלה. וממשיכה הגמרא בעניין תעניות. אמרו לה לרב הודה, אתו קמצי, ראינו שהגיע הרבה שיחלה את התבועה. אז הוא מיד גזר תעניתה. אמרו לי, לא קם אף סדן, הרבה הללו לא אוכלים את התבועה ולכן לא צריך לגזור תענית. אמר לו, זווד האיתו בעדיו? וכי צדה הביאו איתם הרבה שהם לא יאכלו מהתבועה? ברור שבאיזשהו שלב הם יאכלו ולכן נגזור תענית. בסיפור נוסף אמרו לרב יהודה, איקה מוטנה בחזירי. יש איזושהי מגפה שגורמת למוות לחזירים. וגם כאן גזר תענית. ואלת הגמרא, נעימה כסבר רב יהודה, האם רב יהודה גזר את התענית כי הוא סובר שמכה משולחת במין אחד, משולחת מכל המינים? כך שאם לדוגמה יש דבר בבהמות, אז צריך לגזור תענית כי זה יכול לעבור לבני אדם? דוחה הגמרא ואומרת, לא, שאני חזירי דדמיין מאיו לבני אינשי. אצל חזירים, בני המאיים שלהם דומים למערכת של בני האדם, שאין להם קרס פנימי כשאר בהמה, ולכן זה סימן רע. הוא מסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי שמערכת העיכול של החזיר והאדם דומות מאוד. מערכת העיכול של החזיר כוללת את האיברים הקיימים גם באדם, ושת, קיבה, כבד, בלוטת מרת, חול, לבלב, מעי דק ומעי גס. וייתכן שקיים גם דמיון ברמה האנזימיתית. אמנם קיימים בעלי חיים נוספים שמערכת העיכול שלהם דומה לאדם, אבל הגמרא התייחסה לבעלי חיים שמצויים בשכנות לאדם. הדמיון בין שתי מערכות העיכול נובע מכך שהאדם והחזיר הם אוכלי קול, ומבנה המאיים שלהם מותאם לתזונה הזאת. בשל הדמיון בתזונה, גם מבנה השניים של החזיר והאדם דומה. החזירים משמשים כפונדקאים למגוון גדול של טפילים ומחלות העלולים לעבור לאדם. לכן ניתן להציע שאחד מטעמי המצווה של איסור אכילת בשר חזיר נעוץ בסכנה המשמעותית בהדבקה. באופן עקרוני, אין קשר ישיר בין המבנה האנטומי של בעל חיים לבין הרגישות למחלות. אולם, ניתן להסביר שהגמרא מתכוונת שהדמיון במערכת העיכול בין האדם והחזיר מצביע על קרבה גנטית רבה לאדם יותר מחיות משק אחרות. קרבה כזאת מעלה את כמות המחלות המשותפות ואת הסכנה בהדבקה הדדית. ואותו עניין אמרו לה לשמואל, איקה מוטנה בי חוזאי. יש מגפה במקום שנמצא במלכות בבל והוא נקרא בי חוזאי. אז שמואל בתגובה גזר תעניתה. אמרו לי, שאלו אותו והמרחק. הרי זה מרקום רחוק ואין לחוש שמה תבוא המגפה עד לכאן. אמר להם שמואל, לי כמה אברהכה דפסיק לי. הרי אין מעברות ושאר מחיצות שמפסיקים לפני הדבר שלא יבוא ולכן צריך לגזור תענית. וסיפור דומה, אמרו לי לרב נחמן, איקה מוטנה בארד ישראל, יש מגפה בארץ ישראל, גזר תעניתה, אמר והוא הסביר, אם גבירה לוקה, שפחה לו כל שכן. ארץ ישראל שהיא הגבירה לוקה במגפה, אז שפחה לו כל שכן, ודאי שצריך לחשוש שמה המגפה תגיע עד לבבל. מדייקת הגמרא, טעמה דגבירה ושפחה, זה רק בגלל שיש לנו ארץ חשובה יותר מבחינה רוחנית, וארץ פחות חשובה, השפחה ושפחה לא. אם יש שתי עירות של חוץ על הארץ, כגון בי חוזאי ונהרדעה, שזה המקום של שמואל, אז לכאורה לא צריך לחשוש. אמרו לי לשמואל, איקה מוטנה בי חוזאי וגזר תעניתה. ואם כך, זה סותר את מה שאמר רב נחמן. מתרצת הגמרא שאני הטעם, שונה הדין במקרה של שמואל, כיוון דאיקה שיירת דלווי ואתיה בעדי. שיש הערות שהן הולכות מבי חוזאי לנהרדעה, שהמגפה מתלווה ותבוא עמהם. חוזרת הגמרא לספר על צדיקים. אבא אומנה, צדיק שקראו לו אבא, והוא היה אומנה, מקיס דם. הוואתי לשלמה ממטיב תדרכיה כל יומה. כל יום הוא היה מקבל דרישת שלום מהישיבה של הרקיה, שבת קולטה יוצאת ואומרת לו שלום עליך. ולאביי הייתה יוצאת דרישת שלום כזאת כל מעל ליומה דשבתה, בכל ערב שבת. ולרבה הייתה יוצאת דרישת שלום כזאת כל מעל ליומה דכיפורי, כל ערב של יום כיפור. אז מספרת הגמרא שהווה כחל שדעתי דאביי משום דאבא אומנה. חלשה דעתו של אביי שאבא אומנה יותר צדיק ממנו. אמרו לי, אז אמרו לאביי, לא מצית למייבד כעובדי, אתה לא מגיע למדרגה של אבא אומנה. ומאיה ועובדי, דאבא אומנה, דחייה ועביד מילתה, כאשר הוא היה מקיס דם לבני אדם, הוומחית גברי לחוד ונשי לחוד. הוא היה מפריד בין התור של הגברים לתור של הנשים לצניעות. ובנוסף, ואית ללבושה, דאית בקרנה, דהבוד בזיעה ככוסילתה. היה לו בגד, איזשהו סוג של שרבול, שהיה תקוע בו את הקרן, את המחת, שאיתה הוא היה מקיס דם, והבגד הזה היה עבור אנשים. כי הוות אתיה לאיתתה, כשאישה הייתה באה שהוא יקיס לדם, הווה מלביש לה, הוא היה מלביש לה את הבגד הזה, כי היחידי לא נסתכל בה, כדי שהוא לא יצטרך להסתכל ביד הגלויה שלה. עד לפה זה העניין הרפואי, יש גם את העניין של התשלום. ואית לדוכת דצניה, והיה לו מקום מוצנע מוסתר, דשדי בי פשיט דשקיל. ששם היו זורקים את הכסף עבור התשלום. דאית לי שדי בי, מי שהיה לו יכולת לשלם היה זורק שם את הכסף, דלית לי, ומי שאין לו כסף לשלם, הרי זה היה מקום צנוע, אז לא מכסף. הוא לא היה מתבייש, כי אבא אומנה לא היה יודע מי שילם לשם כסף ומי לא. וכי אבא יתרם אל עצור ומרבנן, וכאשר תלמיד חכם היה בא לטיפול של הקזת דם, אגרא מיניה לא שקיל, כסף ממנו הוא לא היה לוקח, ובתר דקאי, ואחרי שהוא היה עושה לו את הטיפול והתלמיד חכם היה קם ללכת, יאהיב לפשיטי, הוא היה נותן לו כסף, ואמר לי זיל ברי נפשך. לך תברי את עצמך במצפטל ווואפלים. עד לכאן דף כ"א, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את הסיפור עם אילפה ורבי יוחנן, ועל כך צריך להביא את דברי הרב ראובן מרגליות, בפתיחה לספרו מרגליות הים. הרב מרגליות היה רב, חוקר, ספרן ומחברם של ספרים רבים במגוון נושאים תורניים. הוא ייסד את ספריית הרמב״ם בתל אביב, חתן פרס ישראל ופרס הרב קוק לספרות תורנית. הוא נולד בלמברג שבגליציה, את השכלתו התורנית רכש מאביו והרבה ללמוד באופן עצמאי מספרים. הוא הוסמך לרבנות בגיל צעיר, אך למרות זאת לא קיבל עליו משרה רבנית ועסק במסחר ספרים. בטבת תפריש צדיקי עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב. משנת עלייתו לארץ ועד יום מותו שימש מנהל ספריית הרמב״ם בתל אביב, והוא נפטר ללא ילדים. היה לו זיכרון מיוחד, הוא היה בקיא במרחב עצום של התורה שבעל פה, כתב על נושאים מגוונים כשספריו יועדו הן לציבור הרחב והן לחוקרים. בכתביו הוא מגלה בקיאות רבה במדעים, מהנושאים שעליהם כתב, מחקרים בתולדות המשנה והתלמוד, ענייני קבלה, ארץ ישראל ומונוגרפיות של חכמי ישראל. כך כותב הרב מרגליות בהקדמה לספרו מרגליות הים, הקדמה שמעידה יותר מכל על הרב מרגליות עצמו. מהסיפור המעניין שלמדנו מסכת הענית, למדים אנחנו כמה החשיבו את אילפה עד שהקדימו אותו לרבי יוחנן, כשאמרו אילפה ורבי יוחנן, זאת אומרת אילפה קודם. גם אמרו שאם היה אילפה יושב בועלה של תורה ולא היה יוצא לעשות סחורה, אז אותו היו ממליכים, כי הוא היה גמיר תפי מרבי יוחנן. גם רבי יוחנן עצמו תיאר את חברו בתואר מר, וגם אחרי כל סביבותיו, כאשר הוא חזר, הוא הראה שאומנם הוא עשה עסקאות, אבל עדיין הוא היה גריס תפי מרבי יוחנן. ובכל זאת, רבי יוחנן הוא זה שחזר ממחשבתו לעשות עסקאות, כי רבי יוחנן דרש את מה שכתוב בספר דברים, ולא מעבר לים ולמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי לא תימצא התורה לא בסחרנים ולא בתגרנים. וזה שאמר, איזה תלמיד חכם, כלשהו מבטל עסקה מפני משנתו. ובכן, בהיות רבי יוחנן בימי אלומיו, צור ומרבנן, תלמיד יושב לפני רבותיו, אז איך אפשר לעשות את זה? הוא מכר את כל נכסיו ונחלאותיו, ירושת אבותיו, כדי שיוכל להתפרנס במשך כל אותם שנים, אז את כל הון ביתו הוא נתן באהבה שאהב את התורה. רבי יוחנן היה גבר רב פעלים, הוא לא הלך 400 בלי תורה, הוא ישב לרגלי רבותיו כל עודם בחיים, כל עוד היה חזקי הרבו בחיים, לא היה רבי יוחנן בעל ישיבה, ורק אחרי שרבותיו נפטרו, הוא ייסד את ישיבתו הגדולה אשר עמד בראשה, ואז הייתה תורתו, לא לבד חיי שעה עבורו בלבד, כי אם חיי עולם גם בשביל תלמידיו. אילפה לעומת זאת כנראה לא היה לו מה למכור, הוא לא ירש נחלת שדה וכרם, ומבלי אמצעים שיאפשרו לו ולביתו לחיות עד הימים שבהם הוא יהיה ראוי להוראה, אז הוא הוכרח לעשות עסקים ולומר טוב תורה עם דרך ארץ. מלאכי השרת הקפידו על שניהם, אמנם הם ידעו שגם אם הם יהיו סוחרים הם לא יתרפו מתורתם, אבל מה אתה משווה? תורה כזו כאשר אתה סוחר היא החיי שעה לא ללומד ולא לתלמידים. רבי יוחנן חזר לישיבה, אבל אילפה הוכרח לעשות עסקה, והוא הפך להיות סמל של תלמיד חכם שהוא סוחר. ידע אילפה כי אמנם לא תימצא הלכה פסוקה הוראה למעשה בסחרנים ובתגרנים. כי אדם פרטי שאינו בעל משרה לא יגיס ליבו בהוראה, הוא לא ימצא צורך לשנן הכרעות אחרוני אחרונים, הוא לא עוסק בספרי קיצורי הלכות, אלא הוא קובע את עיתותיו הפנויות לחקור את גופי התורה, את שורשי ההלכות. ובאמת כאשר העירו חבריו לאילפה כאילו היה מייחד עצמו לגרסה, אז הוא היה הופך להיות ראש הישיבה, הראה להם אילפה שאומנם הוא היה סוחר, אבל עם כל זה כביר כוחו לשאוב מים חיים ממקור מעיינם, לפתור ספקות האחרונים ממשנת קדמונים. וגם אם לא התאפשר לאילפה להרביץ תורה בקביעות עם חברים מקשיבים ותלמידים הגונים, הנה בחר אילפה באמצעי אחר שתהיה תורתו חיי עולם. הוא כתב עלי ספר דברי תורתו, הוא העלה בעיתותיו שקבע לתורה, אם ביום הוא היה עוסק במלאכה במסחר או במשרד, הנה לתלילותיו הקדיש למשמר, הקנה לו לחבר שהוא רשם בפנקסיו את מה שהוא העלה בלימודיו, ואומנם הוא הצליח, הגו חכמי ישראל בספריו, כמו שכתוב, הפנקס דה אילפה במסכת מנחות, או בירושלמי כתוב אמר רבי יונה, אשכחתי כתוב בפנקס דה חילפה, וגם חברו הגדול רבי יוחנן למד מדבריו ואמר שמועות משמו. אז אם כך, אילפה אמנם לא מלאך, אבל הוא לא חפץ כלל למלוך. געגועי לאילפה אין ללמוד וללמד, לעשות אוזניים לתורה, לשאוב ממקורות ראשונים, ולהשקות צמאים לדבר השם בשיחות חברים, ובפרסום דברי תורה שכתב בפנקסיו. עד לכאן דברי הקדמתו של הרב ראובן מרגליות.